שלפני ראש חודש אדר אנחנו נכנסים למסלול של ארבע שבתות, של ארבע פרשיות עם הפסקה באמצע, ועוד שבת חמישי, כלומר מי זה בעצם עד ראש ניסן, אז אחר כך יש עוד שבת אחת שהיא לא מארבע פרשיות, וזה השבת שלפני חג הפסח, שבת הגדול. חמש הפטרות שנמצאות כמעט ברציפות, שהן אינן מעניינו של, עניינה של פרשת השבוע, אלא מענייני דיומה. ההפטרות הראשונות מקורן בחז"ל. ההפטרה החמישית, הפטרת שבת הגדול, היא תעלומה גדולה שאנחנו נטפל בה בשבוע האחרון לפני שיוצאים לבין הזמן, אם אני חושב. מה זה יהיה? הפטרה. הפטרת החודש. אז במקום הפטרת החודש, אנחנו נטפל בהפטרת שבת הגדול כציוד לקראת היציאה לחופשה. כן. אז בואו נראה מה המקורות להפטרת שבת שקלים. אמרנו שהמקורות הן בדברי חז"ל, זה מההפטרות המיוחדות שחז"ל קבעו אותן. במשנה במסכת מגילה נזכרו ארבע שבתות שבהן קוראים את ארבע הפרשיות. לא נזכר בדיוק מה קוראים, וודאי שלא נזכרו במשנה ההפטרות שצריך לקרוא בארבע השבתות האלה. כך אומרת המשנה בדף כ"ט: ראש חודש אדר שיכול להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים. מה זה? יכול להיות בתוך השבת, כלומר באמצע השבוע, כלומר השנה, מקדימים לשעבר ומפסיקים לשבת אחרת. בשנייה זכור, שזה ברור לגמרי, בית פרה אדומה, שזה גם ברור לגמרי, ברביעית החודש הזה לכן, שזה גם ברור לגמרי. בחמישית, לכסדרה. ועל זה יש סוגיה ארוכה בגמרא במסכת מגילה, אז אולי נזכיר שנחלקו רב ושמואל מה זה בכלל שקלים, איפה צריך לקרוא. רב צריך לקרוא בפרשת פנחס: את קורבני לחמי לאישה ירח נכוחית ישמרו להקריב לי במועדו. למה? כי מה זה שקלים? שקלים זה תרומת הלשכה שממנה רוכשים את קורבנות הציבור תמידים ומוספים. אז רב בעצם אומר שצריך לקרוא על התכלית של נתינת השקלים. ואילו לדעת שמואל, שקלים כוונה לפרשת כי תישא. זה הלכה כשמואל, וכך אנחנו נוהגים. דנה במחלוקת הזאת ומביאה ראיות שונות לרב או לשמואל, בקשה כדרכה, סוגיה די ארוכה במחלוקת הזאת שבין רב ושמואל מה קוראים, ובין השאר היא מקשה על רב מההפטרה. מביאה ברייתא, ובברייתא כתוב ככה: מי תיבי, ראש חודש אדר שיכול להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים ומזכירים ביהוידע. ביהוידע הכהן, בישלמה למאן דאמר כי תישא, שקוראים פרשת כי תישא, היינו ומזכירים ביהוידע הכהן דדמי לי. הכתיב כסף נפשות ערכו, תכף נראה מה הכתיב. אלא למאן דאמר את קורבני לחמי לישי, שזוהי דעת רב, מי דמי? מי דמי מה? ההפטרה של יהוידע הכהן, האם זה דומה לאת קורבני לחמי לישי, לפרשת התמידים והמוספים שבפרשת פנחס? והשאלה הזאת היא באמת שאלה חזקה. עכשיו נפתח את ההפטרה ונראה במה מדובר בה. תפתחו בבקשה פרק י"ב. בואו נקרא בינתיים, נקבל רק את הרושם, אנחנו תכף נפרש את זה. נתחיל לקרוא את ההפטרה הזאת כפי מנהג האשכנזים, תכף נדבר על חילוקי המנהגים. בין שבע שנים, פרק י"ב פסוק א', בין שבע שנים יהואש בן הולכו. בשנת שבע ליהו מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעק יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויאמר יהואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית אדוני, כסף עובר, איש כסף נפשו תרכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית אדוני, ייקחו להם הכהנים איש מת מקרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק. ואחר כך מתואר איך זה נעשה, לא, בינתיים נסתפק בזה. אז ברור, הדמיון בין ההסתרה לבין פרשת כתיסה, כלומר לבין מה שאנחנו קוראים בפרשת שקלים על פי דעת שמואל, הוא בולט מאוד. מה, במה הוא בולט? על זה שכסף נדבה משתמשים בה לצורכי המקדש, שצריך לקחת כסף נדבה. עכשיו יש כאן אפילו רמז למחצית השקל בפסוקים שקראתי, אתם יכולים למצוא אותו? לא, כסף נפשות ערכו זה לא... זה, למה הכוונה כסף נפשות ערכו? ערכים, לא חרמים, אלא ערכים. בסוף ספר ויקרא בפרק כ"ז יש פרק שבו יש דיני ערכים. דיני ערכים זה דין שעל פיו אדם אומר, נודר, ערכי עליי, או ערך נפשו של פלוני עליי, אז הוא צריך לשלם לגזבר, להקדש, סכומים קבועים. מה זה סכומים קבועים? זה תלוי בשתי שאלות, המין והגיל. אז יש לכם איזה, אתם זוכרים משהו? מה, בסוף ספר הוא יקרא עם כוח כבר, מה? 5 שקל מגיל חודש ועד גיל 5 שנים, ושם נדמה לי אין הבדל בין זוכר לנקבה. 3, סליחה. ומגיל 5 עד גיל 20, 15 ו-10. ומגיל 20 עד גיל 60 לזכר 50, ונקבה 30, ואחר כך וכולי. אז יש כאן טבלאות מחירים של מי שנודר את ערכו או את ערך זולתו, יכול להגיד ערכו של ראש הממשלה שרון עליי. אז לא רואים שנשקול אותו כמה הוא שוקל, אלא נאמר, האם הוא זכר נקבה ובין כמה הוא? הוא כבר עבר עד גיל 60? כן. זכר? אז נראה, לפי זה אנחנו יודעים כמה צריך לתת לגזבר של ההקדש. או אם מישהו אומר ערכו של בני עליי, או אם מישהו אומר ערכי שלי עליי, זה לא משנה. אז יש לנו טבלאות קבועות של ערכים. עכשיו, מה עושים בכסף הזה אגב? כתוב שהכהן לוקח, הכהן הכוונה גזבר, אבל מה, למה הוא נועד הכסף הזה? מה? לבדק הבית, בדיוק. וזה, אז לכן לא צדקת כשאמרת שזה קשור לפרשת כתיסה. מה כן קשור לפרשת כתיסה? כסף עובר, בדיוק. שימו לב, פסוק ה' יש בו כלל ופרט, ופרטיו. הכלל הוא, רק שנייה, נכתוב את זה. הכלל הוא כל כסף הקודשים כתובה בית השם. הכלל, הפרטים שלו זה אחת, כסף עובר, שתיים, כסף נפשות ערכו, איש כסף נפשות ערכו, תוש, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם. הלב איש להביא, קשה לכתוב כי כסף מגיע. כן, אז בואו נגיד כמה מילים על שלושת הסעיפים האלה. כסף עובר, מה זה? איך זה מחצית השקל? כמו כל העובר על הפקודים. כסף, זה צריך להיות כאילו כסף של עובר. כסף של כל העובר על הפקודים. כסף נפשות ערכו, ערכים, דבר מוכלות. כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם, נדרים ונדבות, אבל איזה נדרים ונדבות? נדרים ונדבות למי? להקדש, לבדק הבית, כלומר, זה כאן נאמר שזה יהיה לבדק הבית. נדרים ונדבות, זה לא הנדר והנדבה שאדם נודר בהמה או נודף בהמה, שאז מה? הוא צריך להביא את הקורבן. הוא נודר סכום כסף, הוא נותן בנדבה סכום כסף. אז הכסף הזה הולך לגזבר ההקדש, כמו גם הערכים שהולכים לגזבר ההקדש. בתורה לא מפורש הדבר, בתורה כתוב שהכהן מקבל את זה, אבל הכהן הכוונה לא סתם כהן, אי אפשר, לא כל כהן מקבל ערכים, אלא הגזבר של ההקדש. אז שני אלה שהם, מה אומר המלך יואש? מה הוא אומר עכשיו? זה מסובך להבין מה הוא אומר, אבל בתמונה כללית. כל הכספים האלה ילכו לבדק הבית. שני אלה זה פשוט, זה דינם. זאת אומרת, מי שנודר או נודב כסף להקדש, ומי שנודב ערכים להקדש, זה מעיקר הדין, זה הולך לבדק הבית. אין בעיה עם זה. הבעיה היא כסף עובר. איך, ממתי כסף, מה עושים במחצית השקל? זה הקופה שממנה קונים את קורבנות הציבור. וזה הכרחי, כי אי אפשר להביא קורבנות ציבור מכספם של יחידים, רק מכסף שנגבה מכלל העם. על כן זה קורבנות ציבור. כן? ההלכה היא שאין יחיד, כלומר, זה היה מחלוקת גדולה עם הצדוקים. אבל ההלכה היא שקורבנות ציבור באים רק מתרומת הלשכה. אז איך פתאום כסף עובר יגויס למטרה שונה? כלומר, זה אפשרי, אבל השאלה היא כמובן, ממה יביאו קורבנות? אם ייקחו את מחצית השקל לבדק הבית, אז ממה יביאו קורבנות? זאת שאלה רצינית. אז שני פתרונות ניתנו לשאלה הזאת בדברי המפרשים. פתרון אחד הוא שמדובר כאן על העובר, לא על העובר, אלא על מה שעובר, כלומר העודף על מה שצריך לקורבנות, כי הרבה פעמים נשאר עודף ממחצית השקל. תרומת הלשכה, בסדר, ומהעודף הזה ניתן להעביר אחרי שיוציאו את ההוצאות על הקורבנות של כל השנה, קורבנות הציבור, אז את העודף אפשר להעביר לבדק הבית. ודבר שני שנאמר פה, זה שהיה פה לפני כן, לפני שיואש עשה את המקבית הזאת, לפני שיואש מלך בכלל, היו שש שנים שבהם מלכה עתליה. ובשנים האלה נראה שבית המקדש לא תפקד, וממילא גם לא גבו מחצית השקל, ואת מחציות השקל של תקופת עתליה היה צריך לגבות, אבל כבר אי אפשר היה להוציא בהם קורבנות, כי זה קורבנות ציבור שלא הוקרבו בזמן, עבר זמנם בטל קורבנם. אז בחובות של מחצית השקל שבני ישראל לא שילמו בתקופת שלטונה של עתליה, זה קצת קשה מבחינת פער זמנים, כי למה זה שקל, אנחנו באיזה שנה נמצאים פה כנראה. איך כתוב בפסוק ז' שאליו הגענו, והיא בשנת 23 שנה למלך יואש, אז אנחנו נמצאים כ-20 שנה אחרי שכבר עתליה גמרה את הקריירה שלה. טוב, זה הבעיות, אבל בכל אופן כסף עובר במחצית השקל. על כל פנים ברור שיש דמיון בין הפרק הזה לבין פרשת כי תישא מחצית השקל, הדמיון הוא ברור, ולכן שואלת הגמרא, איך אפשר להסביר שזו הפתרה לפי רב שקוראים בכלל בפרשת התמידים והמוספים בפנחת, איזה קשר יש לזה? בדיוק להפך. הרי הפרק הזה לא עוסק בקורבנות, אלא עוסק כולו במה? בבדק הבית. תכף נדבר על המושג הזה גם. אז מה זה שייך לקריאה של מוספים ותמידים? את זה שאלת הגמרא, והתירוץ שלה הוא תירוץ בחוק. התירוץ שלה הוא שתמידים ומוספים הם נקנים מתרומת הלשכה. אז זה הקשר. פה מדובר על תרומות, על כסף שלוקחים מהעם, וגם תמידים ומוספים הם בעצם נלקחים ממה שלוקחים מחצית השקל מן העם. במילים אחרות, הדמיון הוא לא במה שכתוב, אלא במה שלא כתוב. וזה תירוץ שחוזר כאן כמה פעמים על שיטת רב. כלומר, פרשת תמידים ומוספים אמנם לא כתוב, אבל אנחנו היודעים שתמידים ומוספים צריכים להילקח מתרומת הלשכה. וזה יוצר את הדמיון לפרק על יהוא יודע. זה אומר שמתרץ את הגמרא. על כל פנים, בדף למד עמוד א' באה ברייתא, והיא נמצאת גם בתוספת, פרק ג' של מסכת מגילה, תנו רבנן, ראש חודש אדר שיכול להיות בשבת, קוראים כי תישא ומפטירים ביהוא יודע. אז הברייתא הזאת בעיניי תמוהה ביותר, כי בכל המחלוקת בין רב ושמואל בסוגיה הקודמת לא יקשו ממנה על דף רב. הרי מפורש בברייתא שקוראים בכי תישא, ורב אומר שקוראים בפרשת פנחס, אני מעריך, לא בדקתי בקדוקי סופרים, אבל צריך להיות בוודאי, קוראים בשקלים צריך להיות, אחרת הגמרא הייתה מקשה מזה. הרי אם מקשה מברייתא דומה, שאומרת קוראים בשקלים ומפטירים ביו ידע, היא שואלת מה הדמיון בין יו ידע לפרשת מוספים. אם יש ברייתא שאומרת כתיסה, אז ראיה מוחצת, מה, למה היא לא... אני מניח שזה צריך להיות לתקן את הגרסה פה. טוב! אז זה מפורש. השאלה היא איפה קוראים בדיוק, איפה מתחילים את הקריאה. אז קודם כל אנחנו נמחק את הלוח, ונראה שיש גם שני מנהגים, ושניהם יסודם כבר בתקופה עתיקה. קדים, מתחילים את ההפטרה מאיפה? מפרק י"א, פסוק י"ז. מה, איך זה מתחיל לפי הספרדים? רק שנייה, ויכרות יו ידע, בואו ננסה את אחר, ויכרות יו ידע, לפי דעתי, לזה רומזת אלמות, או לזה רומזת לשון הברייתא. כשהברייתא אומרת שמסתירים בשקלים ביו ידע, אז זה, ויכרות יו ידע. לעומת זאת, לפי המנהג האשכנזי, לפי המנהג האשכנזים, שמתחילים רב בן שבע ישנים יואש במולכו, איפה יו ידע? מופיע בהמשך יו ידע. אבל הוא לא הנושא. רק בפסקה הזאת, פרק י"א פסוק י"ז, אנחנו, באמת יו ידע הוא הנושא. לעומת זאת, אז רגע, מה אמרנו? זה מי נוהג ככה? הספרדים. אני לא יודע מה לעסוק עם הדבר הזה. יש... זה פטנט מעולה, קל למחוק, קל לכתוב, ובעיקר אתם יודעים שגיר הוא דבר מסוכן לבריאות. לסרטן, כבר היו דברים קשים מאוד בעניין הזה. בתנאי שזה כותב, זה לא כותב, לא עשינו כלום. כן, אז אמרנו ש... זה קצת יותר טוב. כך נוהגים הספרדים, לא כולם. יש כמה קהילות שאינן נוהגות ככה. אמרנו שזה נראה מפשטות הלשון של הגמרא, ושל הברייתא שמופיעה בגמרא, מסתירים ביו ידע הכהן, כך סדר רב עמרם גאון, אתם יודעים מה זה? סדר רב עמרם גאון זה הסידור העתיק ביותר שיש בידינו. זה לא סידור במשמעות הפשוטה, זה סידור מבואר, כן? כלומר עם הלכות וכו'. סדר רב עמרם גאון זה בעצם החיבור הראשון מאמצע תקופת הגאונים שהגיע לידינו עם נוסח התפילה ועם הלכות התפילה, אבל לפי נוסח אחד יש בזה נוסחות שונות. ככה דבר גם באבו דרעם, זה לא פלא, הספרדים, כך היה כנראה מנהג בספרד, כך הוא פוסק השולחן ערוך להתחיל. זה רוב קהילות הספרדים אמרנו שנוהגות להתחיל את ההפטרה מזויכות יו ידע בריא. לעומת זאת, האשכנזים והתימנים הולכים פה יחדיו, אגב זה מקרה נדיר שבו הספרדים מעריכים והאשכנזים מקצרים, ובכן המנהג האשכנזי הוא להתחיל בי"ב א', איזה פסוק זה? מה? אמרנו בן שבע שנים יואש, הוא אשכנזי, אמרנו תימנים, ומקורות ספרותיים זה הלכות קצובות, שזה ספר מתקופת הגאונים, מופיע בהוצאה הגאונים למסכת מגילה, עטור, בניגוד לשולחן ערוך, אז אתם רואים שבספרד המנהג הוא לא כל כך ברור, זה כמובן ספרי מנהגים אשכנזיים כמו האור זרוע, ועוד ספרי מנהגים של האשכנזים, זה המצב בהתחלה הזאת, כלומר לשני המנהגים, איפה להתחיל את ההפטרה, יש מקורות קדומים מתקופת הגאונים ומתקופת הראשונים. לגבי סיום ההפטרה אין בזה חילוקי מנהגים, כולם מסיימים באותו מקום, כלומר בפרק י"ב פסוק י"ז, וזה מסיימים כולם. זהו, זה לגבי מנהגי קריאת ההפטרה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שהוא לא ברור לי בעצמי, אנחנו בדרך כלל פה מדברים על מנהג ארץ ישראל או מנהג רומניה. לכאורה אין מקום כאן לחילוקי מנהגים. למה? זה לא קשור לחילוקי הקריאה בין מנהג ארץ ישראל למנהג בבל. אז קודם כל אני רוצה שתדעו, שבמנהג ארץ ישראל, בגמרא יש מחלוקת בין רב עמי לרב אסי, בגמרא בסוגיה במגילה, מה פירוש בחמישית חוזרים לסדרה? לאיזה סדר בדיוק חוזרים? אז לפי רב אסי, חוזרים לסדר פרשיות. מה פירוש? שיתקע ארבע פרשות לקרוא את הקריאה השבועית, וקוראים רק את הקריאה של שקלים או זכור, כמה פסוקים וזהו. אין קריאה נוספת באותה שבת. בשבת החמישית חוזרים לסדרן, כלומר ממשיכים לקרוא בתורה מהמקום שפסקנו בו. זוהי דעת רב אסי, ויש לה כמה ראיות שזה פשט המשנה. לעומת זאת, רב עמי אומר שחוזרים לסדר הסתרות, שזאת כוונת המשנה, וזה מאוד דחוק. מה הכוונה הזאת לחוזרים לסדר הסתרות? לא הפסקנו לקרוא את הקריאה השבועית, אלא הוספנו עליה את ארבע הפרשות, אבל כתוצאה מזה שארבע הפרשות הן נקראות בסוף, ההפטרות של ארבע הפרשות האלה הן הפטרות מיוחדות לאותן ארבע הפרשות, ולא, וביטלנו בזאת את ההפטרות של הפרשה השבועית. ובשבת החמישית חוזרים לסדרן, לאיזה סדר חוזרים? להפטרות, כמו שהיה לפני כן, כלומר הפטרות לפי עניינה בפרשה קראו, ולא לפי הקריאה המיוחדת. עכשיו, המחלוקת הזאת בין רב עמי לרב אסי היא באמת מחלוקת בין בבל ארץ ישראל. ההלכה היא כמובן כרב עמי, כפי שאתם יודעים. שמה? שלא מפסיקים לקרוא בשבתות האלה. אבל כך נהגו בבבל. בארץ ישראל, וזה פשט המשנה באמת, בארץ ישראל הפסיקו לקרוא בארבע פרשות, כמו בעוד מועדים, בחמישה חודשים, בחנוכה. כל פעם שהייתה קריאה חגיגית מיוחדת, לא קראו את הסדר השבועי. יש בזה היגיון למה החילוק הזה בין ארץ ישראל לבבל. בארץ ישראל הקריאה של התורה הייתה קריאה מאוד קצרה. אז לקרוא את פרשת כי תישא, זה בשעת הדחק, זכור זה קצר אפילו ביחס לארץ ישראל. זה שלושה פסוקים. אבל, גם אני לא יודע איך הם העלו את כל הגמרי בשלושה פסוקים, כנראה חזרו על זה. חזרו, כנראה. אבל פרשת שקלים בכי תישא, או לא משנה איזה, היא מספיק ארוכה בשביל ארץ ישראל. בבבל, שקראו פרשות ארוכות, זה היה בלתי סביר שפתאום יקראו עשרה פסוקים וילכו הביתה. זה לא מתאים. לכן בבבל ראו בזה רק תוספת על הקריאה השבועית. אבל בארץ ישראל החליפו. ברור שאנחנו יודעים היום בוודאות שזה היה המנהג בארץ ישראל. כלומר, בארץ ישראל נהגו כרב אסי, שהפסיקו לקרוא את הסדר השבועי לא רק בארבע פרשות, אלא גם בראש חודש, גם בפורים, גם בחנוכה, בכל פעם שהייתה קריאת תורה מיוחדת. זה לא נוגע להפטרות, לכאורה. אנחנו הרי דנים בהפטרות, מבחינת ההפטרה זה לא משנה, גם בארץ ישראל וגם בבבל היו צריכים להפטיר אותה הפטרה, ובאמת המקורות שהזכרתי, שאומרים שצריך להפטיר, נגיד ביהוידע כהן, מאיפה לקחנו את המקור הזה? או מברייתא או מתוספתא. או מברייתא שבתלמוד או מתוספתא. אלה מקורות ארץ ישראלים, מקורות תנאיים. אז לכאורה, לא היה צריך להיות הבדל בקריאת ההפטרה בין בבל לארץ ישראל בתקופת התלמוד. בשבתות האלה, בארבע השבתות האלה. אבל אני לא יודע להגיד לכם דברים ברורים האם כך באמת היה המצב. כלומר, אני יכול להגיד דברים ברורים שלא כך היה המצב. לא הסתירו, קראו בשבת שקלים גם בארץ ישראל את שקלים, רק את שקלים, אבל לא הסתירו כנראה ביהוידע הכהן. זאת מיניים, מכך שכל המקורות הארץ ישראלים מעידים על הפטרות אחרות. זה לא על הפטרה אחת, אלא על שתיים, שלוש הפטרות אחרות שהיו נוהגות בארץ ישראל. בישעיהו, ובכל מיני מקומות, ביחזקאל. בקיצור, יש כל מיני הפטרות, וגם מנהג רומניה בשבת שקלים, זה לא להסתיר בהפטרה של יהוידע הכהן. כלומר, יש כמה עדויות שהמנהג הארץ ישראלי לא היה להסתיר כמו שמבואר אצלנו בתלמוד. מה כן הסתירו שם? גם לא, התשובה היא לא ברורה. יש מקורות שונים שמהם עולות הפטרות שונות לפרשת שקלים. אז אני לא נכנס לזה. ואני לא יודע גם, אין לי דברים ברורים תחת ידי בעניין הזה. כן. כל מה שקוראים דווקא דומה, יש לו קשר, לא כל, לא בדקתי את הכל, אבל רוב ההפטרות יש להן קשר, כן, לא חייבים את הדידמי דווקא, זה יש אבל דמיון ענייני דווקא. זהו רבותיי, זה מה שיש לנו לומר על מנהגי הפטרה, ועכשיו אנחנו עוברים לפרק עצמו. מישהו טיפל בנושא הזה של מנהגי ארץ ישראל בשבתות המיוחדות בהפטרה. לגבי ההפטרות של השבתות הרגילות בארץ ישראל, אז אנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים את מאמרו של עופר בתרבית, עכשיו זה יצא גם בליקוטי תרבית על התפילה. אבל לגבי השבתות המיוחדות, אני לא יודע אם מישהו טיפל בנושא הזה, ואני לא יודע, אני צריך לשאול את יוסי עופר מה, איך אפשר לנושא על זה חומר. כלומר, חומר של, שיצא, מה נמצא בגניזה, בגניזה הקהירית בנושא הזה של מנהגי ארץ ישראל. טוב, אחרי שהסתכרנו קצת את ענייני ארבע פרשות, פרשת שקלים, הגיע הזמן להגיע אל ההפטרה עצמה. קראנו את העסקה הראשונה, ואנחנו צריכים לתת לה קצת רקע. קודם כל, הפסוק הפותח את ההפטרה הוא די מדהים. בין שבע שנים יואש במלכו, לא, אין לנו דבר כזה. מלך ינוקה. ינוקה על משקל בחסידות. בחסידות זה גם דבר מאוד נדיר, שרבה נפטר ומשאיר יורש שהוא ילד קטן. מה עושים במקרה כזה? זקני החצר מנהלים את החצר בתור פיקדון, ובינתיים מגדלים את הילד כמו בכזרת דבורים שמגדלים דבורה אחת להיות מלכה. יודעים מה על הדבר הזה? שמטפחים את, את המלכה העתידית, נותנים לה אוכל מיוחד כדי שהיא תגדל להיות מלכה, והיא גדלה כמלכה מגיל מאוד צעיר עד שהיא מולכת. כך בחצרות החסידים, כשיש מקרה כזה, זקני החצר הם שמנהלים את החצר ומגדלים את הילד מגיל מאוד צעיר להיות רבה. שאלו איך מגדלים ילד להיות רבה? טוב, זה לא חשוב. זה כבר עדויות של אנשים שהתפקרו בגלל הדבר הזה, ממש כך. אנשים כשהם ראו את העיוות הנורא שתלמידי חכמים זקנים נכנעים לפני איזה פרחח צעיר בן עשר, הם לא יכלו לעמוד בזה. וראו בזה חילול השם וביזוי התורה, ועזבו את הכל ובעטו בכל. טוב, יש להניח שהיו להם עוד סיבות. אבל האמת היא שזה דבר משונה ביותר ומקומם ביותר, שתלמידי חכמים מורחים את עצמם לפני ילד שאיננו יודע בין ימינו לשמאלו. מה, איזה טעם, איזה ריח, רק בגלל שהוא הבן של אבא שלו. איפה זה, מה זה, מה זה לא, זה היה מלוכה, טוב, מיך, מלכות בית דוד. אבל פה זה לא מלכות בית דוד, זה סתם המצאות של בני אדם שהחליטו שבגלל שפלוני היה תלמיד של תלמיד של הבעל שם טוב, אז לכן הבן לו, בן חמש, בן שבע, בן עשר, הוא גדול הדור. מה זה הדבר הזה? אין לי הבנה, אין לי הבנה. למרות שאני בא ממשפחה חסידית משני הצדדים, אני לא יכול להזין את הדבר הזה, ממש לא יכול להזין. זה פשוט, זה לא, זה מקומם, הרעיון הזה. אבל מה, אני מבין שכהן מעביר את הכהונה לבנו, אני מבין שמלך מבית דוד מעביר את המלוכה לבנו, יש איזה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת אותה. אבל ההמצאות של החסידות, אני קשה לי להבין אותה. אבל זה נקרא ינוקה. והנה לפנינו מקרה של מלך ינוקה, בן שבע שנים יואש במולכו. זה די נדיר המקרה הזה, שמנהיג מסתלק ומשאיר את היורש בן שבע. מה קרה פה? אז אנחנו צריכים לדעת קצת רקע. האמת היא שאם נתחיל רקע, אנחנו נצטרך כמה פרקים בספר מלכים. אביו של יואש היה אחזיהו בן יורם בן יהושפט. מתקופת יהושפט, שהיה מלך צדיק, השתנה לגמרי היחס בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. עד יהושפט, עד אביו של יהושפט עשה, בין שתי הממלכות התנהל ריב קשה, מאבק ממושך ואפילו מלחמות אחים, כולל בתקופת עשה. מלחמות ממושכות מאוד. ממה נבוא המלחמות האלה וממה נבוא המתח בין שתי הממלכות האחיות? כלומר, אבל מה, טוב, אז מה, ממלכת יהודה לא הכירה בלגיטימיות של ממלכת ישראל. אתה בממלכה מורדת, וממלכת ישראל לא רק שהיא מרדה במלכות בית דוד, ולא רק שהיא פרשה והקימה לעצמה ממלכה, אלא גם טיפחה פולחן אחר, במקום אחר, עזבה את ירושלים, עזבה את הנצח, ומלכי יהודה הראשונים, עד עשה, לא הכירו בלגיטימיות של, בכלל לא הכירו בלגיטימיות של קיומה של ממלכת ישראל, ושאפו תמיד להחזיר את ההגמוניה ירושלים ולמלכות בית דוד על כל ארץ ישראל ועל כל השבטים ועל כל שבטי ישראל. אבל כמו כל תהליך היסטורי, מה שלא עושה השכל עושה הזמן. במשך הזמן הבינו שזאת העובדה, העובדה קיימת, וממלכת ישראל לא תתאבד פתאום ותחזור לקור מחצבתה. יש תהליכי פיוג שאחרי שחותכים את החרב קשה מאוד לשנות את הדברים האלה. עכשיו לאחרונה קראתי על פילוג התנועה הקיבוצית בשנות ה-50. היום אף אחד לא מבין על מה הם התפלגו, אבל קיבוצים של אנשים שחיו מנעוריהם יחד והיו חברים בנפש, פתאום הונפה חרב הפילוג, מתחו חבל בחדר האוכל, בצד הזה יושב הקיבוץ המאוחד, בצד הזה יושבים חברי מפאי, ואחר כך פרקו את הקיבוצים. מה זה פרקו? אחד מצד אחד של הכביש ואחד מצד שני של הכביש, אבל לא מדברים זה עם זה ולא, ואין שום קשר, ושונאים זה את זה. ועל מה היום אי אפשר להבין בכלל על מה התפלגו שם, מה ההבדל בין אחדות העבודה לבין מפאי, שעל זה פריגו קיבוצים כולל משפחות. הבן הלך הנה והאבא הלך הנה, האישה הלכה הנה והבעל הלך הנה, וזהו. ואחר כך פרקו את הנכסים ואיש הלך לדרכו, ואחרי 20-30 שנה, זהו, טראומות מאוד קשות. אחרי 20-30 שנה הם שאלו על מה התפלגנו בעצם, מה היה שם? אי אפשר היה לזכור אפילו, זה כל כך דברים שעבד עליהם הכלח. האם בגלל זה יש היום אחדות, אשדות איחוד ואשדות מאוחד, הם מתאחדים? לא, נשארו שניים. גבעת חיים איחוד וגבעת חיים מאוחד, הם חזרו להיות קיבוץ אחד? לא, נשארו שניים וכן הלאה. מה זה שניים? משני צדדים של הכביש. לא, מה שהתפלג לא חוזר. למרות שהתנועה הקיבוצית היום היא תקם, תנועה קיבוצית מאוחדת, וכבר שכחו את כל ההבדלים, אבל הקיבוצים שנתפלגו, נתפלגו. ואין חזרה. מה? הבנתי, איפלי. אז זה גם לגבי ממלכת יהודה וממלכת ישראל. תראו למה אני אומר את זה, כי באמת, מיהושפט מתחילה מדיניות חדשה. ומה המדיניות החדשה? פיוס והתקרבות. לא רק שהזמן עשה את שלו, אלא גם יחסי הכוחות עשו את שלהם. אם ממלכת ישראל הייתה ממלכה פרוביזורית, זמנית, קטנה וחלשה, אז התביעה של יהודה לחזור ולהתאחד תחת שלטון בית דוד היה לה על מה לחול. אבל מה שקרה זה בדיוק להפך. ממלכת ישראל הייתה גדולה וחזקה ועשירה, וממלכת יהודה הייתה מצומקת וחלשה לעומתה. אז התביעה של ממלכת יהודה הייתה כבר נראית בלתי סבירה לחלוטין. אגב, בפילוג של התנועה הקיבוצית קרו דברים דומים. הפורשים שהקימו לעצמם קיבוץ חדש הרבה פעמים הפכו להיות משגשגים ומצליחים מסיבות פוליטיות, הממשלה הייתה איתם ועוד כל מיני דברים, בן גוריון היה שייך אליהם, ואלה ששמרו על המחלה המקורית ועל האידיאולוגיה המקורית ירדו מטה-מטה והתנבנו. מה קורה היום זה לא שלא קשור עכשיו, זה כבר שאלה אחרת על כל התנועה הקיבוצית. על כל פנים, התביעה של ממלכת יהודה כבר הייתה בלתי רלוונטית, ממלכת יהודה כבר הסתגלה לקיומה של ממלכת ישראל, ואפילו במובנים מסוימים ממלכת ישראל הייתה ממלכה הבכורה. בייחוד הדברים אמורים אחרי שהשלטון בממלכת ישראל התייצב. מתי השלטון התייצב? היו הרבה זעזועים בדורות הראשונים. מתי התייצב השלטון בממלכת ישראל? עם בית עמרי ואחאב. הם הקימו שלטון שהחזיק מעמד עשרות שנים, זה היה נראה כשלטון מקביל למלכות בית דוד מבחינת היציבות שלו, זה לא היה ככה, אבל ככה חשבו. ואז המדיניות של ממלכת יהודה מיהושפט התהפכה. במקום איבה ותחרות וקנאה, שיתוף פעולה הדוק, גם במובן הכלכלי, גם במובן המדיני, ואפילו במובן הצבאי, יציאה למלחמות משותפות. מה? והדבר החמור מכל זה נישואים, קשר נישואים בין שני בתי המלוכה. אני מעריך שהמחשבה הייתה שעל ידי קשר נישואים יכול להיות שיבוא יום ואפשר יהיה לאחד את הממלכות, כאשר יהיה יורש אחד שיקבל את שני בתי המלוכה. אני מעריך, זה לא כתוב בשום מקום. על כל פנים, התחילו קשרי נישואים בין בית אחאב לבין בית המלוכה הישראלי. יהושפט מסיא את בנו הבכור יורם לעתליה בת אחאב. לא ברור אם היא בת אחאב ואיזבל או לא. בת אחאב, יכול להיות שבת אחאב ואיזבל, לאחאב היו הרבה בנים, אי אפשר לדעת. והתליה הזאת היא השגרירה הראשונה שנכנסת לתוך מלכות בית דוד, בתור אשת המלך יהורם. ויהורם בן יהושפט היה מלך צדיק, וגדולי המלכים הצדיקים שקמו בתנ"ך, אני חושב, אולי אחרי דוד הוא מספר 2. מה? מה שאמר, בגלל שאלה, אני מדבר 2. כן, גם חזקיהו, גם יאשיהו. כולם יש בעיות איתם. מה? לפי ספר מלכים אולי היה מלך טוב. למה הוא לא היה מלך טוב? מה? בגלל שיתוף הפעולה שלו עם אחאב. זה הדבר הכי. יהושפט, דיברתי על יהושפט. אני אמרתי יהושפט, זה יהורם. אבל יהורם בנו, הבכור, היה רשע מרושע. ופתח את תקופת מלכותו ברצח האחים שלו, כדי שלא יתבעו את המלוכה, אני לא יודע בדיוק למה, וגם בעצם התנהג, איך נאמר, בצורה אחאבית. ולמה? כי בת אחאב הייתה לו לאישה. הוא היה החתנו של אחאב, והייתה לו אישה שנראית במובנים מסוימים מהדורה משוכללת של איזבל. ליהורם נולדו כמה וכמה בנים, לפי ספר דברי הימים מתו הבנים הללו, ואחרי שהוא בעצמו מת, עלה בנו אחזיהו למלוכה. במקביל מלך בישראל יהורם בן אחאב. יש כאן עכשיו גם זה דבר מדהים, שלושה שמות שחוזרים גם בבית אחאב וגם בבית דוד באותה תקופה, וגם לא נראה מקרי. בכל אופן, עוד פעם, אחזיהו בן יורם מולך בתקופתו של יורם בן אחאב, ושניהם שוב חברים הכי טובים, יוצאים יחד למלחמה, צמד חמד. ואז פורץ מרד ירוע מפורסם. מרד ירוע פורץ איפה?
הגולן.
בצפון, הוא מתחיל מרמות, מהגולן. כן, אבל הוא גולש, ירוע בעצמו גולש עם אנשיו. למטה, לעיר ישראל. בעיר ישראל הוא מנהל טבח קצר, הורג באותה הזדמנות את איזבל, מגיע לעיר שומרון טבח ארוך יותר, מלא יותר, משמיד את כל בית אחאב. 70 בנים היו לאחאב, הוא קורט את ראשיהם ושם אותם בדוד בפתח הארמון כדי שכולם יראו. טיפוס יהיו, טיפוס מיוחד במינו. וגם המרד שלו הוא מרד... מה?
על רקע דתי.
על רקע דתי? אולי, הוא פועל בהרשאה ובדחיפתו של נביא, זה נכון. וגם הוא על רקע דתי, הוא הורג את עובדי הבעל. קצור, מרד יהוא זה סיפור. אבל מה שמעניין זה שאת מרד יהוא פותח כאשר יורם היה פצוע מהמלחמה ברמות גלעד. יורם היה פצוע והלך הביתה להבריא מהפציעה שלו במלחמה. יהוא היה גנרל, הוא היה מרד צבאי ביסודו, מרד שמקורו בחוגי הצבא. והוא היה מפקד בכיר בצבא של יורם בן אחאב, והוא יורד לתפוס את השלטון כשיורם מתרפא מפציעתו. מי בא לבקר את יורם? הבן דוד שלו, אחזיהו. הבן דוד היה באמת? התליה היא לא בת עומרי, היא בת אחאב. בדברי הימים, אבל אצלנו בספר מלכים כתוב שהיא בת אחאב, כתוב גם בת עומרי. להגיד על בת עומרי, על בת אחאב שהיא בת עומרי אפשר משום בני בנים מראים כזנים, להגיד ההפך אי אפשר. אם הייתה בת עומרי, לא יתכן להגיד עליה שהיא בת אחאב. זה מה שכתוב שבת אחאב הייתה לבשה, גם מבחינת סדר הדורות, זה מתאים. אז מה הם היו? לא בני דודים, אלא... אחיין ודוד. אוקיי. אחזיהו בא לבקר אותו, בפציעתו, ביקור חולים, כי היה מצווה. ואף לפי שהוא הלך לקיים מצווה, יהוא הרג אותו. איפה הוא הרג אותו? בסביבות שומרון. כלומר, אחזיהו מלך יהודה מצא את מותו בביקור משפחתי, בביקור חולים משפחתי בשומרון, או על יד שומרון. מה? הוא ניצח בממלכת ישראל, ללא ספק. אמרתי, לא רחוק משומרון, איפה שלא תמקם את זה. בית הגן זה כנראה ג'נין, יש כאלה שאומרים שזה ג'נין. ג'נין, מקום מועד בפורענות. אז זהו, אחזיהו מת. אחזיהו השאיר כמה וכמה ילדים צאצאים, וכאן קורה דבר מדהים. עתליה שמעה שמת בנה והחליטה למלוך בעצמה. למה היא החליטה למלוך בעצמה? מכיוון שה... האלטרנטיבה הייתה, כנראה שהילדים של החזיה עוד היו קטנים, כולם, האלטרנטיבה הייתה שהשלטון יעבור למי? למי? למועצת זקנים שתנהל את המדינה. וזה לא היה לרוחה, מכיוון שהיא הייתה ביתו של אחאב, יודעה שללא הגיבוי של בנה או של בעלה, ששניהם היו רשעים לא קטנים, יורם היה בעלה, כבר מנוח, ואחזיהו עכשיו נרצח, ואתה בנה, והיא יודעה שאם עכשיו השלטון ינטל מהקבוצה הזאת של משפחת בית דוד שהתקשרה לבית אחאב בקשרי משפחה, בקשרי ראות, וגם בקשרים של התנהגות דתית, אז היא תסולק בבוא שקרים, אולי אפילו יותר גרוע, והיא החליטה לעשות מעשה כדי שהשלטון יישאר בידה. אבל כאן המעשה שהיא עשתה הוא מעשה קשה ביותר. היא הרגה את כל הבנים של אחזיהו, שהם בעצם נכדיה. הרגה את נכדיה כדי למנוע תביעה כלומר, למה היא הרגעת נכדה? בואו נבין, מבחינה רגשית קשה להבין את זה, אבל מבחינה רציונלית. ברגע שיש תובע מבית דוד, אז יש בסיס לתביעה של מועצת הזקנים, זקני העם, לנהל את המדינה לטובת התובע את הירושה, ואז אין לה בעצם מילה. ברגע שהיא מונעת כל תביעת ירושה לכיסא דוד, לכיסא הממלכה, בגלל שאין ירושים לאחזיהו, אז אין טענה נגד זה שהיא בתור המלכה הגבירה תפסה את השלטון. כנראה שזה היה החשבון שלה, וככה ירדה את כל נכדיה, ורק אחד הקטן שבהם ניצל. והקטן הזה היה ממש תינוק, יונק, שנגנם מבין בני המלך המומתים, ואנחנו כבר יכולים להצטרף את סיפור המקרא. איפה זה? בפרק י' פסוק א', ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ותיקח יהושבע, בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת ממקתו בחדר המיטות, ויסתיר אותו מפני עתליהו ולא אומת. ויהי איתה בית אדוני מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. 6 שנים מלכה עתליה, והילד הקטן של אחזיהו, היורש האחרון והיחיד של בית דוד, מוחבא בבית השם, וזהו יואש. יושב המי? דודתו, היא אחות אחזיהו. נשואה למי? תכף תראו, יהוידע הכהן הגדול של אותו דור. היא אשת הכהן, ולכן היא גם מחביאה אותו בבית השם. כנראה שעתליהו לא יכלה להגיע לשם, כלומר זה היה אזור אקס-טריטוריאלי בשבילה, קשה להאמין שהיא לא ידעה על קיומו 6 שנים,
ושהחביאו
אותה, ונחביאו אותה הכוונה כמו שמחביאים, כמו שיונתן פולארד חשב להתחבא בשגרירות ישראל מפני רודפיו, כי שגרירות נחשבת גם היום לשטח אקס-טריטוריאלי שהמשטרה של מדינה המארחת לא נכנסת לתוכו. מי הסגיר אותו לידי האמריקאים? אני? הוא פשוט מסר אותו לאמריקאים, הוא החליט למסור אותו לאמריקאים. אני לא יודע מה היה קורה אם מדינת ישראל הייתה נותנת לו מקלט, זה היה בטח יוצר סכסוך אדיר, מזלי שאני לא צריך להחליט בדברים כאלה. אבל נניח שמדינת ישראל הייתה אומרת, אנחנו נותנים לו מקלט בשגרירות. הוא לא יכול היה לצאת מהשגרירות כל יומיו, אבל הוא לא היה בתנאי בסוהר ובתנאי, זה פשוט התעללות, האמריקאים מתעללים בו. כל הפרשה הזאת היא פרשה מאוד אפלה ביחסים בינינו לבין ארצות הברית. אפלה במובן המושחת ביותר, שהרי מה שהיה שם לא ניכנס לפרשה הזאת. על כל פנים, אליקים רובינשטיין היועץ המשפטי הוא שהסגיר אותו לידי האמריקאים. הוא שהחליט על כך, ויכול להיות שזאת הייתה טעות. היה משבר, יכול להיות שהיה משבר, האמריקאים היו טובים להסגיר אותו, ואנחנו היינו אומרים, לא, אנחנו נותנים להגנה, הוא ריגל לטובתנו, אתם הייתם צריכים לתת לנו את האינפורמציה שהוא נתן, ולא נתתם וסיכנתם אותנו, והוא עשה מעשה אמיץ וחשוב, ואנחנו לא נסגיר אותו כי אנחנו לא כפויי טובה. אז היה יותר משבר, אולי ברוגז, והיו שוכחים את זה. אולי, אולי לא, אולי לא היו שוכחים את זה, אני לא יודע. אני לא צריך להחליט. זה כבר החליטו, או הייתי להחלטה ולהחליטו כבר. אז מחזור לענייננו. כנראה שבית המקדש נחשב לשטח אקס-טריטוריאלי למשטרה ולצבא, ולכן גם אם עתליה ידעה, אפשר שהיא לא יכלה לעשות דבר כדי להוציא אותו מבית המקדש. והתינוק הזה גדל, ובשנה השביעית, פסוק ד', שלח יהוידע, ייקח את שרי המאות לקרי ולרצים, ויבא אותם אליו בית אדוני, ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית אדוני, וירא אותם את בן המלך. כלומר, בגיל שבע יהוידע כהן, שבעצם הוא היה האבא מאמץ של יואש, מרגיש שהילד הזה כבר בשל, או שכבר אפשר להציג אותו בתור מלך ינוקה. והוא קורא ברית עם כוחות צבא ועם העם, ובמהלך פרק י' מתוארת המרידה שמנהל יהוידע הכהן הגדול נגד עתליה. הם מכינים את זה באופן מאוד מסודר, ומבצעים טקס המלכה בחצר המקדש, מושיבים את יואש על כיסא המלך, תוקעים בחצוצרות, עושים טקס גמור של המלכה בחסות כוחות הצבא שנתנו את ידם לדבר הזה ובחסות העם. וכשעתליה מגלה את זה, היא מבינה שש שנים, הקריירה שלה בתור מלכה, שש שנים, הגיעה אל סיומה. ואכן, העם והצבא הם עם יהוידע הכהן, הורגים את עתליה, הורגים את איש החסות שלה, מתן כהן הבעל, מנפצים את בית הבעל, וכל העם שמח ומאושר על כך שמלכות בית דוד חזרה. נכון? המלך הוא רק בן שבע, אבל הוא יגדל. זה יהיה מלך לתפארת בעזרת השם. מי שולט בינתיים, מי מנהל את המדינה בינתיים? יהוידע הכהן הגדול הוא כנראה זה ש... כמובן במועצת זקנים, אבל הוא זה שמנחה, הוא זה שמחנך את המלך, והוא זה שמטפח אותו ומגדל אותו. בספר דברי הימים משמע שהוא גם זה שמפעיל לו נשים. שתיים, וכך המדינה מתנהלת. עכשיו תבינו שזיקתו של המלך יואש למקדש היא כמעט מולדת. מגיל כמה חודשים, כשעוד היה תינוק יונק, הוא ניצל בזכות המקדש, הוא גדל בחצר המקדש, הוא התחנך בבית של הכהן הגדול, ואפשר לומר עליו שהוא מלך מקדשי. אפשר לומר את הצירוף הזה, עיר בעצם, איפה הוא גדל, איפה הוא מתחנך, מי עמד, מי בעצם חינך אותו, גידל אותו, וניהל את המדינה בינתיים, יהוידע הכהן. אז זה מביא אותנו לפסקה שבה מתחילים הספרדים לקרוא את ההפטרה. אחרי שנעשה המרד, ואחרי שעתליה סולקה, נהרגה, ואחרי שמתן כהן הבעל ובית הבעל נוטץ, אז יהוידע קורץ ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני, ובין המלך ובין העם. שתי בריתות. הברית הראשונה היא בין העם והמלך לבין השם, והברית השנייה היא בין המלך ובין העם. ויבואו כל העם ארץ בית הבעל, אני טעיתי במה שאמרתי קודם, ויתפסו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות, וישם הכהן פקודות על בית אדוני. ויקח את שרי המאות ואת הקרי ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך וישר על כיסא המלכים, וישמח כל עם הארץ והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. ואז מתחילה ההפטרה האשכנזית, בן שבע שנים יואש במולכו. ומכאן אנחנו מבינים מדוע המעשה הראשון של יואש בתור מלך עצמאי, המעשה הראשון שהוא יוזן כמלך עצמאי, באופן טבעי קשור למקדש. בן כמה היה יואש כשהמעשה הזה מתואר? בערך בין 30 כבר. לפני כן אולי, כי זה כבר החלק השני. עכשיו נשאלת השאלה למה, מה זה בדק בית? מה זה בדק בית? השאלה הזאת מאוד חשובה, כי מי שנכשל בה שילם מחיר כבד. אני לא יודע, הוא בבית סוהר? תראו, יש שאלות בתנ"ך שמי שלא יודע אותן עלול להיכנס לבית סוהר. תכף תבינו למה. בדק בית. המילה בדק בית חוזרת פה כמה וכמה פעמים בפרשה שלנו, ובכל שאר התנ"ך היא נמצאת רק עוד פעמיים בספר יחזקאל. אבל מה המשמעות המדויקת שלה? יש לנו ארמית, אולי פגשתם דיבקה, דיבקה, דיבקה דמאיה. פגשתם בגמרא? לא, לא, זה לא חריץ. דיבקה דמאיה זה פרץ מים. פרץ מים. בדק הבית, אם כן פירושו, פרץ. פרץ הבית. לא כמו בעברית המודרנית, שאתה אומר נעשה בדק בית, ואתה בטעות מקשר את זה למילה בדיקה, שאני לא יודע מה מקורה הזו של המילה בדיקה, זו מילה מקראית. נו, זו מילה מקראית. הרבה אומץ, להגיד אני לא זוכר קצת ענבה. הרבה מילים אמרתי הן לא מילים מקראיות, ואחר כך מצאתי אותן בקונקורדנציה. לבדוק, לבדוק זו מילה מקראית, היא באמת לא נשמעת מילה מקראית, אבל צריך לבדוק את זה. נו, אז אתם יודעים מה, עכשיו עולה על דעתי גם שלושה בדקי מיטה יש באישה. זה גם לא מלשון בדיקה, אלא מלשון שלושה דברים שיכולים לגרום לה, לגרום לה למותה. בדקי מיטה, מלשון פרץ או סדק או משהו דומה לזה. כן. זה משמעותו של, איך בעברית המודרנית בדק הבית? אז בגלל שהמילה בדיקה, לא, מה פתאום, בעברית המודרנית כשאתה אומר בדק, עשינו בדק הבית, אתה מתכוון שעשו סקר מה הבעיות שיש בבית, כדי לשפץ אותו. זה לא רחוק באמת, אבל זה מתקשר למילה בדיקה במשמעות שלנו, אני לא יודע מה המקור שלה. זה לא המשמעות של בדק הבית בתנ"ך. למה זה חשוב? כלומר, בדק הבית זה לא שיפוצים סתם, כן? לעשות בדק הבית, לעשות שיפוצים, אלא לתקן סדקים או פרצות שיש בבית. זאת המשמעות. היום אדם שבונה מטבח חדש ומשנה את היחס בין חדר א' לחדר ב' בדירה, הרי שהוא עשה בדק הבית במקביל לשיפוצים. זה לא המשמעות. בדק הבית זה סתימת, זה לא עשייה, בדק זה לא פעולה. הפעולה היא מה? לחזק את בדק הבית, כלומר לסתום פרצות. אז למה אמרתי שזה דבר שכדאי לדעת אותו? לאחרונה הייתה פרשה מדהימה. התפרסמה כתובת שיוחסה למלך יואש, שלפי הטענה נמצאה בהר הבית בחפירות שהמוסלמים עושים שם. גם על זה היה כדאי לדבר כמה מילים, אבל לא עכשיו. אז לפי הטענה נמצאה בהר הבית כתובת, והכתובת היא בעברית, בכתב העברי הקדום, והיא מספרת על בדק הבית שנעשה במקדש, בדיוק בהקבלה לפרק שלנו, אפילו לפעמים בשימוש בפסוקים כמו שלנו, ויוררה רעש עצום ומחלוקת גדולה בקהילייה המדעית, האם זה מזויף או האם זה נכון. אם זה נכון, זה ממש רעשו אמות הסיפים, כי לא מצאו עד עכשיו ממצא ארכיאולוגי שקשור לבית המקדש הראשון ולפעולותיו. והנה מצאו תעודה שלמה, ממש שלט, כלומר, כתובת זיכרון על אבן, חקוקה באבן, שבה המלך יואש מספר על כך שהוא עשה בדק הבית בהקבלה למה שמסופר אצלנו בפרק. עכשיו, אתם יודעים בוודאי שזה זיוק, את הסופרים כבר יודעים. לא, הוכח שזה זיוק, נמצא זיפן ונטבע לדין. זיפן מדופלם, אבל עכשיו ככה, עד עכשיו היו כל מיני אמצעים לבדוק עתיקותו של נמצא לפי בדיקת פחמן 14 ועוד כל מיני דברים, אבל הוא מאוד מתוחכם והוא התגבר על הכל. כלומר, הצליח ליצור אותיות עם אותיות עתיקות שחקוקות באבן, אז יש איזה מצטבר עליהם איזה חומר במשך השנים, שאם החומר לא נמצא זה סימן שזה זיוף. הוא דאג שהחומר יימצא. בקיצור, הוא הצליח לעבוד על כולם וליצור משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אחד הדברים, והוא גם יהודי שכנראה קרא ספרות מדעית וכו', אחד הדברים שהוא נחשב בהם זה שהוא השתמש בבדק הבית במשמעות המודרנית ולא במשמעות המקורית של סדק פרץ. כלומר, אני כבר לא זוכר את הנוסח של הכתובת, אבל את זה תפס אחד החוקרים. זה אמר, הוא לא יודע מה זה בדק הבית, זה זיוף. בדק הבית זה לא כמו בעברית המודרנית, זה לא שיפוצים. בדק הבית זה תיקון סדקים, והוא השתמש במושג בדק הבית כמו בעברית של ימינו. אז זה ישר תפס אותי, הטענה הזאת, ואמרתי, בזה קל מאוד לא לזיפן להיכשל. באי הבנה או בשימוש לשוני לא נכון של מילה בגלל השינוי התרבותי בין התקופות, ובזה באמת הוא נכשל. אחר כך מצאו גם את כלי הזיוף ומצאו את זה. הזיפן הזה באותה הזדמנות גם ניסה לזייף את ארונו של שמעון אחי ישו, זה דבר שבעולם היה, העולם הנוצרי געש ורעש. בקיצור, היו לו כמה דברים מאוד יפים ומעניינים. זאת הייתה פרשה משעשעת, אני רוצה להגיד לכם, מדהימה. מי שעקב אחרי העיתונות והתקשורת היה ויכוח, היו אנשי מדע שאמרו זה כתובת יואש, והיו כאלה שטענו בשום אופן זה זיוק, והעולם נחלק, והיו עיתונאים שממש הפכו את זה כמו מעקד בלשי, אלה מביאים הוכחה ואלה מביאים הוכחה, והיה ויכוח לוהט עד שמציאת הזלפן הפסיקה את הוויכוח. ו טוב, אז זה כתובת יואש. לא שמעת על זה, אני קצת משתמם, רבים גם משתמם. מה זה היה? לפני כמה חודשים? בשנה? מה? בסופו יכול להיות שנשארו רק עם הידיעה הראשונה שזה נמצא כתובת יואש. אני לא יכול לזלזל בהצטופה, כי נדמה לי שהשבת התפרסם שם משהו מזרי בור ששוטה ממני, אני לא יכול להטיל בו עדר. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים, בשבת זו התפרסם דבר שלי גם במעט ממאור. יש לי, אני שכן, אני לא יכול לעמוד ולכתוב. בדרך כלל אני לא מפרסם בקשה שקוראים את זה בזמן התפילה, וגם יש בזה חשש של לפני עיוור, וגם, ולא לרוחי. אני מעדיף לכתוב דברים בלי הגבלות של עד 600 מילים, ובלי, ודברים שלא גונזים אותם אחרי השימוש הראשוני, ולא דורקים אותם. אני מעדיף לכתוב דברים יותר... אבל בכל אופן, אני... נלחץ וכותב שם לפעמים. אז מה שכתבתי שם השבת קשור למה שדיברנו על ערכים. איך הגעתי מפרשת משפטים לערכים? אתם כבר תראו כשתקראו את זה, אם תקראו, כל אופן שם הסברתי את ההיגיון שעומד מאחורי עצם הטבלה של ערכים שהתורה קבעה. למה? כי נשאלת כאן שאלה פשוטה, יש בפרשת ערכים דברים שהם חוץ לערכים. למשל, אם אדם מקדיש בהמה טמאה, אז מה עושים? מי מעריף? לפי מה מעריף? ואותו דבר אם אדם מקדיש בית, מה עושים? יש שמאי, כהן, שמעריך כמה שווה הבית, והוא משיט על בעל הבית לשלם להקדש. אז למה בבני אדם אנחנו לא נאמר ככה? למה לעשות טבלאות קבועות לכל בני אדם לפי גיל ומין, ולא להגיד כל אדם, נשום אותו. איך שמים אדם? איך שמים אדם? כעבד. מה? על זה אני מדבר, אבל למה לא נשום אדם? כל אדם לפי שוויו כעבד. איזה עבד? כנעני כמובן. כמה הוא שווה בשוק? ויש אפשרות להקדיש דבר כזה. אם אדם אומר, משנה בערכים אומרת, אם אדם אומר, דמי עליי, הוא לא אומר, אני מקדיש את ערכי, אלא אומר, אני מקדיש את שווי הכספי. בפירוש הוא אומר, דמי. אז מה עושים? שמים אותו כעבד? כן, איך הוא היה נמכר כעבד בשוק? אז למה התורה באמת לא אמרה שכל הערכים יהיו כמו בבהמה טמאה, כמו בבית? למה היא אמרה שיש מחירים קבועים? מה? מה זה ערך? למה זה משהו? למה התורה נתנה בכלל דבר כזה? הרי ברור, באותה פרשה נידונים גם מי שמקדיש בהמה טמאה ובית, וגם מי שמקדיש את ערכו. למה בערך התורה נותנת סכומים קבועים, ובבהמה טמאה ובבית היא אומרת לא, זה נתון לשמאות של הכהן.
יש גם ערך,
חוץ מהערך.
האדם
יש ערך חוץ מהערך שלהם. מה? כלומר, מה הרעיון שגלום פה? שהאדם. ערכו של אדם הוא לא ערך של עבד בשוק. הערך כספי של אדם לא יכול להיות, ולכן גם אין טעם להתחיל לדון בערכו של פלוני בהשוואה לערכו של אלמוני, אלא בתחומים האובייקטיביים של הבדלי מין והבדלי גיל. אבל בתחומים הסובייקטיביים, אחד, שני גברים, שניהם באותו גברים בני 40, כן? אחד ערכו עצום, כי הוא חבר כנסת, והשני ערכו בעל, כיוון שהוא פועל בניין. אין, זה לא נכון, זה לא אמיתי. יכול להיות פועל בניין שהוא צדיק מסתר, וחבר כנסת שהוא רשע גמור. סביר אפילו. אז לכן אין טעם להיכנס להערכות, אין לנו כלים לזה בכלל. לכן אין מנוס ממה שהתורה תקבע ותגיד. כל בני אדם ישלמו ערך זהה לפי המין ולפי הגיל. ולא להתחיל לעשות הערכות, כי ערכו של אדם הוא אינסופי. טוב, זה נתתי לכם חצי ממה שכתוב שם. עכשיו, נחזור ליואש. כתובת יואש כבר דיברנו, אפשר למחוק, היא מזויפת. בוודאות. בדק הבית. אז יואש בשנת, בערך כ-20 שנה אחרי שהוא מלך בערך, יוזם יוזמה לבדק הבית. נשאלת השאלה, למה? מה היה מצב המקדש? קודם כל, כמה שנים עברו מאז שהוא נבנה? עד שיואש עושה בדק הבית, מחזק את בדק הבית, כמה שנים עברו? 155 לפי מניינו של בעל סדר עולם רבה. כ-150 שנה. טוב, קודם כל, זה זמן מספיק רציני. אנחנו יכולים לראות בבתי כנסת עתיקים שמצאו בארץ, הרבה פעמים אנחנו רואים בבתי הכנסת חלקם עמדו דורות רבים. עכשיו, במשך הזמן, 150 שנה, גם בבתי הכנסת, יש לנו בתי כנסת שעמדו מאות שנים. ואנחנו רואים באמת בחפירות הארכיאולוגיות כיצד כל כמה דורות בונים את בית הכנסת מחדש, משפצים אותו, מתקנים אותו, משנים אותו, לפי הצורך. זה בדרך כלל לא רואים בחיי אדם, זה רואים הרבה אחרי דורות. עכשיו, מה יכול לגרום לזה? רעידות אדמה, במשך 150 שנה, חמש בסולם ריכטר, עם המוקד בירושלים, יכול לגרום לזקים רציניים. ודאי אם זה יותר מחמש בסולם ריכטר, שש, שבע, חס וחלילה. אתם יודעים שערים שלמות בארץ ישראל נחרבו ברעידות אדמה, הייתם אולי בבית שאן הרומי, הביזנטי, עיר שלמה, שקרסה תחתיה, עיר מפוארת, וקרסה תחתיה ברעידת אדמה, זה הפכה להיות תל חורבות. אז רעידות אדמה יכולות לגרום נזקים. אז מחה, סתם, איך קוראים לזה? כן, בעברית. בלאז של בינה. אבל בספר דברי הימים, בספר דברי הימים, מסופר, נאמר פסוק אחד, שבשנות המלכות של השתליה, פרצו פרצות בבית השם, וזה מאוד מתאים למה שאמרנו בדק הבית. זאת אומרת, אנשי התליה פשוט הזיקו למקדש וכנראה צררו אותו ורצו להזיק לו. אם כן, במסגרת זו יכול להיות שיואש עושה בדק הבית. אגב, בדק הבית הבא יהיה בימי יאשיהו עוד 200 שנה הלאה, וגם שם אתה מתלבט בשאלה למה יואש, לא יואש, יאשיהו, יאשיהו, למה הוא עושה בדק הבית? תסתכלו, אנחנו נראה את זה פרק כ"ב במלכים ב', למה הוא עושה בדק הבית? אתה יכול להגיד, עברו 200 שנה מאז הפעם הקודמת שעשו בדק בית, וצריך שוב לתקן את כל הנזקים, רעידות אדמה, כל מה שאמרנו. אבל אתה יכול להגיד אותו דבר שאמרנו עכשיו על התליה, גם על יואש, על יאשיהו. יאשיהו בא אחרי תקופה קשה מאוד של מלכות מנשה ומלכות עמון, שהיו מלכים רשעים, ויכול להיות שבתקופתם נעשו נזקים מכוונים בבית המקדש, וכאשר כאן מלך צדיק אחרי תקופת החושך הנוראה של מנשה והמון, אז הוא רואה צורך לתקן את מה שפגמו בכוונה אבותיו המלכים הרשעים שהזכרנו. מי? לא בדיוק, 18. הוא מלך, כן? זה העניין של בדק הבית. עכשיו, הדברים שקראנו הם קצת עמומים, אז בואו נחזור ונזרר אותם. מה הוא בדיוק עושה הסכם עם הכהנים? ויאמר פסוק ה', ויאמר יואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית אדוני, כסף עובר, איש כסף נפשת ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית אדוני, ייקחו להם הכהנים איש מעט מקרו, והם יחזקו את בדק הבית וכל אשר ימצא שם בבית. מה בדיוק נאמר פה? מי זה הם יחזקו את בדק הבית ומה הכוונה? מה? אז ההסבר הוא כנראה זה. הוא עושה כאן כלכלי עם הכהנים, שהכהנים יתחילו לממן את בדק הבית מכיסם, והם יקבלו החזר הוצאות לאורך התקופה הבאה, ממה? מכל הכסף הזה שדיברנו. שלושת הכספים שהזכרנו. זאת אומרת, זה לא שאומר, תיקחו את הכספים האלה ותקנו אותם לבדק הבית, כי הכספים האלה יועדים לבדק הבית, אין בזה שום חידוש. אבל אם אתה בא עכשיו לבצע מפעל הנדסי, רציני, שדרש כסף רב, אין לך את הכסף הזה. כסף, ורק אז תתחיל, תוכל לצאת למבצע הזה. אתה לא יכול, כמו בעולם הישיבות שנהוג, לא פה חלילה, אבל אני זוכר את ישיבת חברון, כנסת חזקיהו. אתם יודעים איפה, ילגע בגבעת מרדכי. היה איזה סכום, בנוף שלד. אחר כך, זה 10 שנים, לא נגעו בו. עמד שלד מפואר של בית המדרש. מה? לא, זה לא... אתה רואה, מה זה? זה לעד, מלעד מסתרר חושך בעולם. זה יותר מ10 שנים. כל ילדותי השלד הזה זכור לי ככה, שלד ריק של בניין יפהפה, בראש גבעה, וזהו. אי אפשר לככה לעשות מבצעים. אתה רוצה לעשות, לחזק את צדק הבית, זה דורש התגייסות של בעלי מלאכה, זו הוצאה חד פעמית גדולה, ואם אתה בא לעשות את זה מהכסף של הקדושים, אתה צריך לחכות שנים עד שיתקבל כסף מתאים. לכן פרח נתניהו לעשירי הכהונה, לעשירים, ואמר ככה, תראו, אתם תתחילו מכיסכם עכשיו לעשות בדק הבית. תתחילו לממן את בדק הבית, את עשיית בדק הבית מכיסכם הפרטי. מי הם הכהנים העשירים? הם שנקראים כנראה מכרי כהונה, גם פה בפסוק, מכרי כהונה. ואת ההחזרים תקבלו מכל הקודשים שהצטברו. זאת אומרת, אתם תיתנו על החשבון, ולאט לאט תקבלו את הפיצוי במשך השנים שזה יחסה את הוצאותיכם. זה מסביר. זאת אומרת, במחזור פסוק ה', ייקחו להם הכהן איש מעט מקרו, והם, הכהנים, יחזקו את בדק הבית מכיסם. לכל הצעירים יימצא שם בדק. והיא בשנת 23 שנה למלך יואש, לא חזקו הכהנים את בדק הבית. וזה מובן למה. או שלא היה להם כסף, או שלא היה להם רצון. זה להוציא בסופו של דבר מכיסם. ההוצאה היא ודאית. ההכנסה היא לאט לאט במשך השנים. אז זה מסיבה זו או אחרת, ברור שההסכם הזה לא היה פשוט. כלומר, זה חייב את הכהנים למאמץ כלכלי ניכר ולפיצוי שיהיה איטי. אנשים לא ססים לעשות דבר כזה בדרך כלל. אז לכן הדברים לא נעשו. ויקרא המלך יואש ליהוידע הכהן ולכהנים, שימו לב, הוא קורא ליהוידע הכהן, זה בעצם האבא, מי שגידל אותו כאב, ויאמר אליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? זאת כנראה שאלה רטורית. והתשובה היא, כמו שאמרתי, איש לא סף לממן מפעלים ציבוריים מכיסו. אגב, כשמדינת ישראל רוצה שאזרחיה יממנו מלחמה מכיסם או איזה משהו מכיסם, אז זה מלווה חובה, לא מלווה. זה מלווה חובה. זאת אומרת, אתם עכשיו תיתנו הלוואה, ואנחנו בעזרת השם נחזיר לכם את זה במשך השנים, או כן או לא. לא, המדינה מחזירה. במלחמת יום כיפור היה דבר כזה, וכל מיני מצבים, מלחמת שלום הגליל נדמה לי, היה מלווה חובה. כן? אז את הכסף לוקחים, גם מקבלים אותו חזרה בתנאים כאלה ואחרים, אבל איש לא סף לעשות את זה מרצונו. אז זאת שאלה רטורית. מדוע אינכם זה באמת על שאלה רטורית? מה? לא אני, אין תשובה. ואתה, אל תיקחו חסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנוהו. ויאותו הכהנים לבלתי כחף כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. בקיצור, ביטול ההסכם הקודם. מה ההסכם החדש? אין ברירה, אלא להשתמש בקופסאות של הקרן הקיימת לישראל, אתם לא יודעים מה זה בטח. קופסה כחולה, כן, אבל בינתנו זה עמד בכל כיתה, וזה היה המתן דתה של ילדי ישראל במשך לא שנים, אלא דורות. דורות. בכל מערכת החינוך הארץ ישראלית ואחר כך גם בתקופת המדינה, זה היה קופסת הצדקה שעמדה בכל כיתה. כזאת כחולה עם מפת הארץ, הים התיכון, איך אפשר לא לזכור את זה. אז אומר להם, חזרנו לשיטת הקרן הקיימת. כלומר, אתם לא תממנו את זה מכיסכם, וממילא בדק הבית לא מוטל עליכם. חיזוק בדק הבית. לא עשו את זה. עד פעמים זה דבר שנמשך שנה, שנתיים בטח, בדק הבית. חיזוק בדק הבית. אבל הכהנים פשוט אולי התחילו וזהו, ולא המשיכו. עשום שלא, שראה שקפסתם, בדקת מצב, וראה שלא חיזקו את בדק הבית. קרא לכהנים, אמר, היה לנו הסכם, למה לא עמדתם בו? לא הייתה תשובה. אז הוא אמר, טוב, שוברים את הכלים ועושים הסכם חדש. מה הסכם החדש? אתם לא תממנו את בדק הבית מכיסכם, אני רואה שזה לא מקובל עליכם, ואנחנו נאגור ונאסוף כסף מהעם, ובכסף הנאגר נחזק את בדק הבית. הנביא שלא יכול לעשות את זה מההתחלה, אבל בהתחלה הוא רצה לזרז את זה. הזירוז לא הלך, ברור? ואז הוא חוזר לשיטה הישנה. אבל, צריך לדעת, זה לא סתם. בדברי הימים אתה רואה שעודדו את העם, והיה מסע פרסום נמרץ לעם לתרום תרומות מיוחדות לטובת חיזוק בדק הבית. וזה מה שקורה, ויאות לכהנים לבלתי כחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. כלומר, לבלתי כחת כסף מאת העם באיזה משמעות? החזרים. לא לקחת את זה לעצמם כהחזר, וגם לא להוציא מכיסם כדי לחזק את בדק הבית. ברור? ויקח יהודה הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח בימין, מימין, בזאת בית אדוני. למה הוא מדגיש בזו איש בית השם? כי תלוי מאיזה צד הוא מימין. מימין זה כשאתה בא, כידוע אתה חוזר מהצד השני ההפוך ואז זה משמאל. ונתנו שם הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית אדוני. ויהי כראותם כרב הכסף בארון, ויהי על סופר המלך והכהן הגדול, ויצורו ועימנו את הכסף הנמצא בית אדוני. ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה המופקדים בית אדוני, ויוציאו לחרשי העץ ולבונים העושים בית אדוני, ולגודרים ולחוצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את בדק בית אדוני, ולכל אשר יצא לבית לחוזקה. אך לא יעשה בית אדוני סיפות כסף מזמרות מזרקות חצוצרות כלי זהב, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית אדוני. כלומר, השתמשו בזה רק לבניין, ולא לכלי העבודה. כי לעושי המלאכה יתנו וחזקו בו את בית אדוני, ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי זה אמונה הם עושים, וגם למדו מפה הלכה, לא דרשו מהם דין וחשבון מהגבאים, נתנו להם כל כסף לצורך עשיית המלאכה, ולא התחשבנו איתם איזה חשבון בעצם של רואה חשבון. כמה קיבלתם, ומה בדיוק הוצאתם למלאכה? מה נתתם לכל בעל מלאכה, האם החשבונות מקוזזים? לא עשיתם את החשבונות, אלא סמכו על יושר ליבם ועל האמונה, האמת של עשייתם. האם תמיד זה כך? מה? אבל איפה כן? באנשים שעושים לשם שמיים מפעל של צדקה. אז לא דורשים להם חשבים לחשבון, כי באמונה הם עושים. מס הכנסה אגב לא מקבל את הטענה הזאת. הוא דורש חשבון. כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית אדוני, לכהנים יהיו. למה? כי כסף אשם וכסף חטאות מיועד לקורבנות. אז זה כמובן לא נכנס לבדק הבית. זה מה שקוראים בהפטרה. ניסיתי להסביר לכם כתבי קשה. זה לא כל מה שאמרתי לכם מוסכם על דעת המפרשים. האמת היא שמה שקשור לקריאת התורה זה דווקא הפסוק האחרון. גם לא. למה לא? מדובר כאן על חטאות והשמות, שזה מה? קורבנות יחיד, שבאים מכסף היחיד. אין כאן אף מילה בפרק הזה בעצם על המטרה שלשמה קיבצו את מחצית השקל ושבגללה תקנו את שבת שקלים. אף מילה. זאת אומרת, יש כאן מילה אחת על מחצית השקל, אבל בהקשר דווקא של בדק הבית ולא בהקשר של קורבנות. טוב, באמת הקשר לפרשת שקלים הוא לא כל כך ברור, אבל עוד פחות ברור הוא הקשר לפרשת צמיגים ומוספים לפי שיטת רב, כמו שאמרה הגמרא. זה הנושא. אני רוצה, לא הספקנו, אנחנו רוצים לסיים את השיעור, אני רוצה להעיר הערה. הפסקה שלא קוראים בהפטרה, זאת שמתחילה בפסוק י"ח עד סוף פרק י"ב, מציגה כישלון קשה מאוד של המלך יואש. נפילה קשה ביותר שלו. החל מעליית חזאל מלך הרם והשלכות שלה ועד לרציחתו בידי קושרים שקשרו עליו קשר והרגו אותו. השאלה הנשאלת היא כמובן, זו תורה וזו שכרה? מלך שנאמר עליו שעשה את הטוב הישר בעיני השם ושכל מה שמסופר עליו בתנ"ך זה רק הרצון שלו לחזק את בית הבית של בית המקדש, ואכן הוא עשה זאת. אז כך יבוא, כך יהיה סופו. אז התשובה היא שגם בספר מלכים יש רמזים לבעייתיות במלכותו של יואש בפרק השני שלה. לא בפרק של עשיית בית הבית, אלא בפרק המאוחר יותר בחייו. הבעייתיות הזאת של המלך יואש מתוארת בהרחבה רבה בספר דברי הימים, ושם יש הצדקה מלאה לסופו של המלך יואש, שנובע מהחטאים החמורים הוא עשה בפרק חייו השני, בימי בגרותו וזקנתו, מה אחרי מות יהוידע הכהן הגדול. ובעצם מה שעולה מספר דברי הימים, ואולי גם רמוז אצלנו, שמי שבאמת בזכותו עלתה כאן תקופה, דור אחד, 40 שנה, של סגסוג דתי ורוחני, ואולי גם בתחומים אחרים, זה בעצם יהוידע הכהן. זו תקופת יהוידע הכהן. ומה שקורה שם, זה שאת יהוידע הכהן קוברים בקברי מלכי בית דוד, ואת יואש לו. ממש היפוך כזה. כי יהוידע הכהן הוא באמת השליט האמיתי בדור הזה.